הגענו לדף קופית בית עמוד בית שתי שורות מנמטה, אמר אבינה, יאבינן זימנה הפומה די איתדה והפומה די שיבבי. נותנים זמן לנתבע, מזמינים אותו לבית דין על פי אישה, אישה שהולכת למקומו של הנתבע, והפומה די שיבבי, או על פי שכניו שגרים סמוך לו. כלומר, בית דין סומכים עליהם, אומרים להם, תבקשו מהנתבע להגיע לבית דין, ואם הוא לא בא, אז מנדים אותו, ולא אמרה נעלה דלית במטה. כל זה שלא נמצא בעיר. אם בית דין אמור לשכנים או לאישה שאמור לו לבוא ולא בא, מנדים אותו. אבל איתה במטה, אם הוא נמצא בעיר ולא לא בא לבית הדין, אז לא סומכים לאישה או השכנים שעשו את שליחותם. דאמרי, נאמר לא אמרו לי, דאמרי, השכחינו שליחת בית דינה, ואמר לי, אנחנו אומרים שיש לו, שהם בעצם לא אמרו לו, אנחנו רואים שהוא לא בא לבית הדין, אנחנו רואים בעצם שהאישה או השכן לא אמרו לו למה, כי הם אומרים לעצמם, שדך בית דין מצא אותו ואמר לו, השכחינו שליחת בית דינה, ואמר לי, כלומר, מכה שהנתבע נמצא בעיר, אז יכול להיות שאנשים שלא שליחים קבועים של בתי הדין, הם לא רואים את עצמם כאחראים להזמנת הנתבע. כי הם סורכים על שלך בית דין שמסתם מצא את הנתבע ומסע לו את ההזמנה. לכן אין בית דין מנדים אותו, אלא שולחים לו עוד שליח להזמין אותו לדין. ולא אמרן, אלא דלו חליף הבא ודה בית דינה, שהנתבע לא אמור לעבור דרך פתח בית הדין בדרכו חזרה הביתה. אבל חליף הבא ודה בית דינה הוא אמור לעבור, אז לא סומכים לאישה או השכנים שעצרו שליחו אותם. דאמרי, אפשר לומר שהאישה או השכנים יגידו, אשכחו את בית דין, ואמרי לה, בית דין מצאו אותו, ואמרו לו בעצמם, כי אמרו לעבור שם דרך פתח בית הדין. ולא אמרן, אלא דעת ביומי, שהנתבע אמור לבוא לביתו באותו יום, אבל לא עתה ליומי. אם לא אמור לבוא לביתו באותו יום, לא סומכים לאישה או השכנים. לא סומכים שעשו את שליחו אותם. אם השתלו יהיה השתלג, יש לומר ששכחו את שליחו אותם. הנתבע כבר, לפני שהנתבע חזר לביתו. כי זה לא סמוך ונראה, הוא לא אמור לחזור באותו יום. בכל אופן, בית דין סומכים, למעשה יוצא בית דין סומכים לאישה או השכנים שיזמינו את הנתבע לבית הדין, רק אם הוא לא נמצא עכשיו בעיר, ועתיד לחזור באותו יום, ולא עתיד לעבור בדרכו על פתח בית הדין. אמר רב איימן דכתיב עלי פתיחה על דלואת אל הדינה, מי שכתבו לו שטר נידוי שלא בא לבית הדין, עד דעת אל הדינה לא מקרין, עד שיבוא לדין לא קוראים את השטר. לא קוראים את השטר בפועל. כלומר, לא די בכך שהוא מודיע שיבוא, אלא צריך שיבוא בפועל. אותו דבר, אם קראו לו, אם כתבו עליו שטר נידוי עד דלא צייד לדינה שלא קיים את פסק הדין, עד הצייד לא מקרין, עד שיקיים בפועל, לא קוראים את השטר. לא מספיק שיגיד שהוא מקבל עליו לפרוע, אלא לא קוראים את השטר עד שיעשה בפועל. אומרת מראה לגבי ההוראה האחרונה, לא קיים את דמר צייטינה, מכיוון שהוא אמר, אני קיים פסק הדין, אכן קוראים לו את השטר, קרין עלי, למרות שעדיין לא שילם. למה? כי תכן שאין לו כסף עכשיו, הוא עכשיו תורך להשיג את הכסף. אמר רב חיסדא, קובעים זמן שני וחמישי ושני, כך למדנו, זמן הנתבע שיבוא לבית הדין, זימנה וזימנה בתר זימנה, כלומר קובעים לו זמן, זמן אחר זמן, כלומר קובעים לו זמן יום שני, אם לא בא, מזמין אותו לחמישי, אם לא בא, אז מזמין אותו עוד פעם לשני. למחר, אם הוא בא, לא בא בשני, אם לא בא, אז למחר, ביום שלישי, כותבים כנגדו שטר נידוי. ורבה סעיקלה לבי רב כהנא, חז היית את הדאזמן לבית דין הפניה, הוא ראה אישה אחת שרב כהנא הזמין אותה לדין בערב, והוא בצף רק כתיב עליי פתיחה, בבוקר כבר כתב עליי שטר נידוי. אז אמר לי, לא סבר למער, לא שמעת מה שאמר רב חיסדא, קובעים זמן שני וחמישי ושני, אמר לי, אני מי לגבר, כל זה אצל גברים. אבל דעני סבילית במטה, לפעמים הוא אנוס, הוא לא נמצא בעיר, אבל איתת האישה, מיד היא צריכה לבוא לבית הדין, כיוון איתה במטה ולא עתיה, מכיוון שנמצאת בעיר, חוזר לא בא, מורלתי, כנראה מורלת, לכן כותבים עליה שטר נידוי. אמר רבידה, לא הבינה זימנה, לא בימי ניסן, אנחנו לא בית דין לא כותבים זמן, לנתבע לבוא לבית הדין, לא בימי ניסן, ימי הקציר, ולא מתישרי, שמימי הבציר, כלומר, זה ימי עבודה, ימי מלאכה. לא במעלה יום התא, וגם לא בערב יום טוב, ולא במעלה שבתא, לא בערב שבת, אלו זמנים שהם אנשים תרודים בהכנות, הכנות לשבת, הכנות ליום טוב, וכמו שאמרנו, לא לימי תשר ויסן, כי אנשים תרודים בעבודות השדה. אבל מימי ניסן לבטר יום עדי ניסן, או וכן בימי תשרי לבטר יום עדי תשרי, קבין אנקובי מזמן. שולחים לו באחד מימי ניסן שיבוא לבית דין ביום מסוים בחודש אייר, שיהיה אחרי ניסן וכדומה. ממעל אישת, אבל באת המעל אישת לא קבין, אם דובר מערב שבת לאחרי שבת, אז זה כבר לא קובעים. למה הייתה מה? ואביל תדע שבת התארי, כי הוא תראו בעבוד ההכנה לכבוד שבת, לכן הוא עלול לשכוח את ההזמנה. החשש הזה לא קיים, מכי שמזמין אותו מניסן אחר ניסן, ומתשרי לאחר תשרי, כי יש לו זמן ארוך עד שיגיע יום שנקבע לו. אפילו ישכח יום אחד, אחרי הוא יכול לבוא, ייזכר ליום למחרת, ויגיע אז. אבל אם יקבעו לו מערב שבת אחר שבת, יש לו חשש שבזמן קצר כזה יהיה טרוד, ולא ייזכר מה ששלחו לו. אמר רב נחמן, לא יבין זימנה, לא נותנים זמן לנתבע לבוא בית הדין, לא לבני כלה בכלה, ולא לבני רגלה ברגלה. אנשים שבאים לשמוע את דרשת החכם בשבת בקלה, אז לא נותנים זמן לנתבע לבוא לבית הדין, ולא לבני ריגה, לבאים לשמוע את הלכות הרגל, 30 יום לפני הרגל ברגל. אם הנתבע מגיע לשמוע את הדרשה בשבת, לא אומרים לו לבוא ביום שני לדין. כי מתוך כך יימנע ולא יבוא לדרשה, וכן באותו דבר להגיע לרגל. כי אבו ראתי דקאמי דרב נחמן, כשהיו באים אנשים לפני רב נחמן ביום קלה להזמין אותו, להזמין את בעלי הדין, דינם לדין, אז אמר לו, וכי לדין תחו כנופיו, לצורך עצמכם הקלתי אתכם, שתהיה לכם הזדמנות פתאום לתפוס את בעלי הדינים שלכם, מה פתאום, לבוא לדרשה. אבל אומרת, והעידנה דאיקה רמאי היום, בזמן הזה שיש רמאים שבאים בעצם מירם, לעסוק בצורך עסקיהם, ולא לשמוע את הדרשה, ונכנסים לבית המדרש רק כדי שלא יזמין אותם בעלי הדין, אז חשן, שחוששים לכך, ומזמינים לדין, אפילו בזמן הדרשות. עוד למדנו במשנה, אם היה דבר שיש בו אחריות, חייבים לשלם מתין לרבי לרבי שמעון ברי, לא דבר שיש בו אחריות ממש, קרקעות, אלא אפילו פרה וחורש בה, או חמור מחמר אחריו, גזל חמור מחמר אחריו, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהן. באמיני, רב כאן למרב, מיטה ומסב עליה שולחן ואוכל עליו, מהו? מה הדין? מכם שחפצים אלו נמצאים בתוך הבית, ולא נהיו לאנשים בחוץ, כמו פרה וחמור, אז יכול להיות שאין בזה זלזול בכבוד אביהם. או מכיוון שאנשים נכנסים ויוצאים בבית ורואים את החפץ הגזול, יש בזה ביזיון לאב. תצטרכו להחזיר אותו. אז אמר לרב, לשון הפסוק, תן לחכם ויחכם עוד. כלומר, מכיוון שהחכמנו ללמוד שהיורשים צריכים להחזיר פרה וחמור שאביהם גזל, אז יש להוסיף גם ללמוד מכך שהוא הדין לגבי מיטה ושולחן. הגענו למשנה הבאה באמצע קופית ג' עמוד א', אומרת המשנה, פה רואים את הדין שאסור להשתמש בכסף שחשוד כגזול, אז אין פורטים לא מטבעת המוכסים ולא מכיס של גבאים ואין נותנים להם צדקה, אבל נותן הוא מתוך ביתו מן השוק. כלומר, לא פורטים לא מטבעת המוכסים, לא מחליפים מטבעות גדולים בפרוטות, לא פורטים כסף מטבעת מוכסים, טבעת זה גובה המכס, הם מניחים שם את המכס שגבו, למה? כי יש חזקה שכסף הזה שנלקח על ידי מוכס שלא כדין, בעצם הוא גזל בידו, ואז בעצם יש פה איסור שימוש בכסף שחשוד כגזול, וגם לא מכיס של גבאים, גובי מיסים, כי הם נוטלים בעצם המון שלא כדין, ולא נוטלים מהם מטבעת המוכסים, מכיס הגבאים צדקה, למרות שהם רוצים לתת, אבל אפשר, הגבאי צדקה יכול ליטול מתוך ביתו של המוכס, שזה מעות שלו, או מהשוק, מהכסף שבידו בשוק. עומד לגמרי טען, אבל נותן לו דינר ונותן לו שער, כלומר, אם היה חייב לשלם עבור המכס פרוטות בשווה חצי דינר, ואין לו פרוטות מספיק, אז נותן לו למוכס דינר, והמוכס נותן את השער, כלומר, הם מחזירו את היתרה. למה? פה אין איסור לקבל מטבעות מטבעת המוכסים, כי הוא כמציל מידו, לא לשלם לו יותר מה שצריך. אומרת הגמרא, מוכסים, האם באמת מוכסים נחשבים כגזלנים, שיש פה ספק ממון גזול, ואמר שהוא אין דינה דמלכות הדינה. חוקי המיסים שמטיל המלך, צריך להקשיב. תושבי המדינה, יש להם תוקף על פי דין תורה. מוכס שגובה מכס כדין, למה המשנה מחשיבה את המעות כגזולות? אלא אמר רב חנינא בר כהנא, אמר שמואל במוכס שאינו קצבה. הכוונה המוכס שאין לו איזה סכום קבוע שהוא אמור לקחת, אלא נוטל ככל שהוא רוצה. ורק כזאת ודאי לא נחשב דין דינא דמלכותא, ולא חייב לשלם מכס כזה. דבר רבי ינאי אמרי, מוכס העומד מאליו, או שמדובר על מוכס שעומד מאליו, לא מתוקף המלך באופן רשמי, אלא מעצמו עמד, מוכס כזה נחשב גזלן. אפילו יש לו קצבה. ויש מביאים את התירוץ הזה, איקא דאמרתא לה, יש אומרים את הדברים הללו, שני התירוצים הללו, על המשנה בכלאיים, לא ילבש אדם בגד כלאיים, אפילו על גבי 10 בגדים להבריח לו בו את המכס. מתנית המשנה לא כדעת רבי עקיבא, תניא אסור להבריח בו את המכס, רבי שמעון אומר משום, רבי עקיבא מותר להבריח בו את המכס. עכשיו בשלמה לעניין כלאיים, אז בזה נחלקו דמר, אמר רבי עקיבא סבר דבר שאין מתכוון מותר, ולכן בעצם מותר להבריח בו את המכס בבגד כלאיים, כי הוא לא מתכוון ללבוש כלאיים, לא מתכוון ליהנות מהכלאיים, ולכן מותר. ומר סבר דבר שאין מתכוון אסור, אלא עניין מה שנראה מדברי כולם, שמותר להבריח בו את המכס, אין בכך איסור גזל, מי שערי, האם זה מותר? אמר שמואל דינא דמלכותא הדינה. איך כולם מסכימים שמותר להבריח בו את המכס? לכאורה הוא חייב לשלם מכס, כי דינא דמלכותא הדינה. על זה אמר רבי חנינא בר כהנא, אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה. או דבר רבי ינאי אמר במוכס העומד מאליו. ויש שגורסים את זה על משנה אחרת, משנה בנדרים. וגיד מתנאה, נודרים להרגים, לרוצחים, לחרמים, גוזלים המון ולמוכסין, נודרים להם שהסחורה שבידו שרוצים לקחת ממנו היא שתרומה ואסורה לזרים, למרות שזה לא נכון, או שישי בית המלך, אף על פי שאינה של תרומה ואינה של בית המלך, כלומר משקרים להם, בעל הסחורה מבקש להציל אותם יאללה גזלנים על ידי שישקר להם ויאמר שהפירות של תרומה או שבית המלכות וכדומה, אז מותר. אומרת מה למוכסים, מותר, ואמר שמואל דינא דמלכותא דינא, על זה אמר רב חנינא בר כהנא, אמר שמואל במוכס שאינו קצבה, או דבר רבי ינאי אמר במוכס העומד מאליו, וארבעה שאמר מוכס כנעני, כלומר מוכס גנעני שבעצם גובה יותר מהמשך המלך קצב. ועומד כמר עכשיו דנים בכנעני שגזלן, דתניה, תניה נאמר, ישראל וכנעני אנס שבאו לדין, אם אתה יכול לזכהו לזכות הישראל בדיני ישראל, אז זכהו ואמור לו לכנעני, כך דיננו, לכנעני האנס שמכריח אותו, כך הדין שלנו. אם אתה יכול לזכות ישראל בדין, כנעני מזכהו ואמור לו, כך דינכם וכו'. בכל מקרה תוציא, תוציא את הכסף מיד הכנעני לישראל. ואם לא, אתה לא יכול, אז באים אליו בעקיפים, באים כנגד הכנעני בתחבולות, עד שפותרים את הישראל. דבר רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, אין באים אליו בעקיפים, למה? בגלל קידוש השם. אם באים אליו בעקיפים, זה אבל לא קידוש השם. כלומר, אם בית דין ינהגו בדרך שנראית כלא הוגנת, אז יהיה בכך חילול שם שמיים בפני הגויים. ואומר לו רבי עקיבא, תמה דיקה קידוש השם, אבל אם לא קידוש השם, אז לכאורה באים, אפשר לבוא בתחבולות. וגזל כנעני משאר, ואת תניא, אמר רבי שמעון, דבר זה דרש רבי עקיבא כשבא בא מספירין, מניין לגזל כנעני שהוא אסור, תמוד לומר שהתורה אמרה בעניין ישראל שמכר עצמו כבג לכנעני, הוא הגיע לעבד להיות עבד של גוי, אחרי נמכר גאולת יהיה לו אחד מאחיו יגלנו, כלומר קרובה של עבד יפדו אותו מיד לכנעני, שלא ימשכנו ויצא, לא ימשך אותו משתה כנעני ויצא, לא יכול יגלום עליו, כלומר, יניח לכנעני לכפול את מי הפדיון, ולתבוע עבורו יותר מה ששילם, תמוד אמר, וחישב עם קונהו, ידקדק עם קונהו, צריך לדקדק עם הגוי, שהיהודי נמצא אצלו, הרי שרבי עקיבא אומר, גזל הכנעני אסור, אז איך רבי עקיבא אמר שגזל הכנעני מותר? אמר רבי יוסף לא קש, שהיה בכנעני, היה בגר תושב, נכון, מה שאומר רבי עקיבא, שגזל הכנעני לא אסור מצד עצמו, זה עוסק בכנעני, בגוי רגיל, אבל בגר תושב, נוכרי שפרש מעבודה זרה, אבל לא התגייר, אז בזה אמרנו שאסור. אמר לבי ואת רבי הוא גבי אדד נקטב, שניהם, כנעני וגר תושב, שניהם כתובים בתורה, זה לצד זה. כתוב, אדם שעבר עבירה, לא שעה בתשובה, בסוף יצטרך למכור את עצמו לעבד, ויחרמוך אחיך עמך ונמכר לך, ולא לך, אלא לגר, שנאמר לגר, ולא לגר צדק, אלא לגר תושב, שנאמר לגר תושב, וחזק למשפחת גר, זה עובד כוכבים, גוי רגיל. כלומר, לפעמים ניכר, אפילו עובד כוכבים, גוי שעבד כוכבים, גוי רגיל. כשהוא אומר או לעקר, זה נמכר לעובד כוכבים עצמה, לעבודת כוכבים עצמה, כלומר זה עוד, או לעקר, זה אפילו לחטוב עצים לשאוב מים עבור עבודת הכוכבים עצמה. בכל מקרה, בכל המקרים האלו, הברייתא אומרת, אכן נמכר גאולת יהיה לו, כלומר, זה הפסוק של רבי עקיבא לומד, שאסור לגזול את העובד כוכבים, כלומר, אסור לגזול את העבד מאדונו, אסור לגזול את הכנעני, אז מוכח שאיסור זה נוהג, על כל אדם, אפילו על עובד עבודה זרה. אלא אמרה ולא קשה, כאן בגזלו, כאן בהפקעת הלוואה, יש הבדל. ויש גזלו של הכנעני ויש הפקת הלוואה, הימנעות מתשלום חובו. כלומר, עד כה הגמרא ניחה שהימנעות מתשלום חוב זה כמו גזלה. פה רב המחלק ואומר מה שאמר רבי עקיבא שגזל כנעני אסור, זה לגזלה ממש. ובפרט הראשונה מדובר על הפקת הלוואה, שמותרת מעיקר הדין. לכן לא רצה רבי עקיבא בברית לבוא עם הכנעני בעקיפין, אלא בגלל חילול השם. אמר לי אביי, עבד עברי כהפקת הלוואה הוא. כלומר, מקשר גזלת עבד עברי, זה כמו הפקת ההלוואה. התשלום ששילם האדון נחשב כהלוואה, והעבד פורע על אותו הלוואה לידי עבודתו. וכל זאת דרש רבי עקיבא שאסור לקחת העבד מתחת האדון. אתה רואה שרבי עקיבא עושה גם בהפקת ההלוואה, לא רק בגזלה. אלא רב לטעמי שהוא עומד אמר רב עבד עברי, גופו קנוי לאדונו, גופו קנוי. כלומר, גוף שלו קנוי לאדונו במשך תקופת עבדותו, ולכן לפי שיטת רבא, לקיחת עבד מהאדון נחשב כגזלה ממש, ולא כהפקת ההלוואה. אמר רבי ברגיד אמר רבי שיום בחסיד הגזל כנעני אסור, אבל עבידתו מותרת. גזלו אסור, דאמר רב הונא, מנין לגזל כנעני שהוא אסור, שנאמר, עניין כיבוש ארץ ישראל, ואחד את כל העמים אשר שלנו לוקח נותן לך, לאכול את כל העמים בזמן שהם מסורים בידך, ולא בזמן שאינם מסורים בידך. עבידתו, לכן בזמן שאינם מסורים בידך, אסור לגזול. אבל עבידתו מותרת, שאמר רב חנן בר גולא, אמר רב, מנין לעבידה כנעני שהיא מותרת, שנאמר, לכל עבידת אחיך, דווקא אחיך, לאחיך אתה מחזיר עבידה, השבת עבדה, ואת המחזיר עבדה לכנעני. אומרת רבי, מה, אלי מילה, אולי הדברים האלה, שלא צריך להחזיר עבדה לכנעני, הכוונה היחד לא עתי לידי, מקרה שהעבדה לא הגיע דן לידיו של ישראל. על מקרה זה אומרת, התורה אומרת, לא מחייב לדורי בתרה, ישראל לא חייב לחזר אחרי עבדה, של גוי להחזיר אותו לבעליה, זה לא, זה רק ליהודי, זה רק לאחיך. אבל איך דעתי לידי, מקרה שהעבדה כבר הגיע לידיו של ישראל, אמא להדרי, אולי בכל זאת הוא חייב להחזיר. אבל אומרת גם אמר אבינה, הוא מצעתה, המילה הוא מצעתה, דעתי לידי מה שממש מה שמדובר בעבידה שכבר הגיע לידיו. אז המילות אחיך, המילות אחיך שייך גם במקרה הזה הוא מצעתה, שכבר הוא מצא אותה, כבר הגיע העבידה לידיו. אבל תניא רבי פנחס בן יאיר אומר, במקום שיש חשש שחילול השם, אפילו עבידתו אסור. עבידתו של הגוי אסור, אסור, אסור בעצם, כלומר צריך להחזיר לגוי, במקום שיש חשש חילול השם. המשמעות, אבל טעותו מותרת, כלומר, כנעני היה חייב להניח ממון לישראל, וטעה בחשבון ושילם יותר מדי, פה ישראל לא חייב להחזיר לו. כעד השמוע לזבן, מיקוטי לקנה דדעה ובמר דפרזלה, הוא קנה מיקוטי, מגוי בעצם, ספר של זהב, בחזקת שהוא נחושת בארבע זוזה, ואב ללך זוזה, הבדל לו שמוע לדבט, בתוך תמי המחר זוז נוסף. כלומר, הוא שילם לו חמישה זוזים במקום ארבעה, כדי להוציא עצמו מחשד. ואף כאן הזבן מיקוטי 120 חבית ב-100, קנה מיקוטי 120 חביות במחיר של 100, ואב ללך אחד זוזה, התמין שם עוד זוז. אמר לך זה דהלך כסמיכנה. אז הוא אמר לרב כאן לקוטי, ראה שאני סומך עליך. אני לא מונה את החביות שקניתי. כך רב כאן הוציא את עצמו מחשד שהוא כביכול מרמה את הקוטי. רבינה עזה בדיקלה, הוא וקוטי לצלחה. כלומר, הוא קנה עץ דקל, הוא וקוטי בשותפות, לבקע אותו ולחלוק בינינו את הבקעים. אמר לי לשמי למשמש שלו, קדם ואייטם יקרות, תקדים ותיקח את הבקעים היותר רבים. לקוטי מניין היד, כי סך הכל קוטי רק שם לב למניין, לכמה כל אחד מקבל ולא לאובי שלהם, שהם כבר יותר טובים. כלומר, שוב, כמו שאמרנו, טעותו מותרת. עוד מעשה, רבה שאהבה כאזל באורך, עליה הולך בדרך, חזה שיבשה דגוף למפרדס, הרי אז מורה של גפן בקרם, וטלי בה כיתוף עדין ותלויים בה אשכולות של הנביאים, אמר לי לשמי, למשמש, זיל, חזה, אי דקוטי נינו אייטי, אם שקוטי הם תביא לי מהם, אם דישראל נינו אייטי, אם שישראל אל תביא אותם, כלומר, כתכוון שמשמשו ישלם עבור הענבים, אבל ידע שישראל לא יקבל ממנו תשלום. לכן אמר למשמשו שיקח את הענבים רק אם הם של קוטי. שמעו קוטי דאבי יתי בפרדס, שמע זה אותו קוטי שהיה יושב בכרם, לא הבין שרבשי התכוון לשלם עבור הענבים, אז אמר לקוטי לרבשי, תקוטי שערי, חלבים שקוטי מותר לקחת אותם בלי תשלום, כאילו, אתה יכול לגזור אותם? אמר לי, קוטי שקל דמי, ישראל לא שקל דמי. אז הוא אמר לרבשי, כמתי הייתה שקוטי, יטול ממני דמים עבור הענבים, אבל ישראל לא ייקח עם הדמים. זאת אומרת שהתכוונתי, ככה אמר רבשי למשמש שלו. רבשי ידע, מכיוון שהוא נחשב גדול הדור וכולי, לא ירצו, ישראלים לא ירצו בעצם לתת לו לשלם על זה. גוף אמר שמואל, דינא דמלכותא דינא אמר רבא, תדע דקטלי דקטלי דיקלי, כלומר המלכות קוצצים דקלים ללא רשות בעליהם, וגישרי גישרי, וגשרי גישרי, הם עושים קשרים, ועברי ללאי, אנחנו עוברים על הגשרים הללו. אם לא נאמר שדינא דמלכותא דינא, הם צריכים להכשיר את הגשרים כממון גזול, ולהימנע להשתמש בהם. אמר לבא ודילמה משום דיהו שלו מיניו מראה, אולי בגלל שבעליהם של הדקלים התייאשו מהם. אמר לה, אילו דינא דמלכותא דינא, איך הם מתייאשים? אם לא היה דינא דמלכותא דינא, איך הם מתייאשים? איך מועיל הייאוש להפקיע מהם את בעלותם? הרי ייאוש לבד לא מועיל. אפילו נאמר שבעלים התייאשו, הרי לא היה כאן שינוי רשות. לאחר שהדגלים נגזלו, כי הרי גשרים מונחים ברשות הרבים, לא עברו לאדם אחר. אלא מה אנחנו אומרים פה? דינא דמלכותא דינא. אבל עוד שואלת הגמרא, ואקא לא עבדי, ואלו כעבדי כדאמר מלכה, הרי שלוחי המלך שקוצצים את הדגלים, הם לא עושים כפי שאמר המלך. מלכה אמר המלך אומר להם זילו וקיטלו מכל בגי. לכו תקצצו את הדגלים מכל הבקעות, כלומר בשווה. ואינו אז זה בקדלו מחד בגי, הם הולכים וקוצצים את כל הדגלים מבקעה אחת. אז איך דינא דמלכותא דינא פה? הרי זה הם לא עושים כמו שהמלך אמר. שלוחא דמלכא, זאת אומרת הגמרא, שלוחא דמלכא כמלכא, שליח המלך כמו המלך ולא טרח, נכון? לא מותר לו לטרוח לקחת עצים מכל בקעה. למה? אינו, הפסידנו נפשיו, הם בני הבקעה שמנו לקחו את העצים, הפסידו לעצמם. דיברנו לאינקול מכולי בגי משקל דמי, הם צריכים בעצם לקחת את כל בני הבקעות, לטבוע אותם בדין תורה, ואיתו מהם דתמים. לפי חוק המלכות, מותר חובת הספקת העצים על כל בני הבקעות בשווה. זכאים אותם בני בקעה בעצם לטבוע את שאר בני הבקעות. השתתף איתם בהפסד העצים שנטלו מהם. הם לא עשו כן, מהם הפסידו את עצמם. הגענו לקראת סוף קפוד ג' עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.